אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
לא עקדו אותי ולא הייתי יצחק אל מול המאכלת, ולא היה לי איל בסבח, כי יום יום נצרבה בי הדרך אל הר המוריה, כי יום יום מת ויום יום קמתי לתחייה, בגיל 11 לערך נשאתי אבון אבות ואימהות, הייתי כפרתכם, אני כפרתכם.
שלום, ברוכים וברוכות הבאות, המאזינים והמאזינות לתוכנית ברית מילה בכאן תרבות, 149-105.3, אני שלומי חתוקה, מראיין היום את המשורר ארז ביטון. שלום וברכה ארז. בפעם השנייה יש לומר...
שלום שלומי.
מה שלומך ארז?
מצוין, איך אתה?
בסדר, ברוך השם. הזמנתי אותך אחרי שאנחנו בעצם נפגשנו בשנה האחרונה, ומאז בעצם הוצאת עוד ספר, תפרים, ואני חיכיתי קצת זמן שאני אוכל להזמין אותך שוב, שיהיה מרווח נאה בין המפגשים. אתה יודע, שיהיה זה משהו סביר, שלא יבוא בטענות, תגידו, אתה מביא את ארז כי אתה כל כך אוהב אותו, אבל זה באמת נכון, אבל במקרה הזה גם הספר תפרים הוא... אני אגיד את זה אולי במשפט אחד, הספר הזה שהוצאת אותו, הספר ה... התשיעי שלך, נכון?
כן.
הספר עוסק בעצם באירוע ובפציעה ובטראומה ובחיים שנכונו לך מאז הפציעה בנערותך. וקוראים לו תפרים, משמע, תפרים זה נותן מין תחושה של אנחנו מאחים משהו, אנחנו תופרים משהו. זה ספר שהוא מתפוצץ ממש כמו האירוע עצמו שחווית. זאת הייתה התחושה שלי.
התפוצץ בי... ולפעמים אני אומר שזה לחזור למקום הפשע. סגור הנושא הזה, האירוע של הפציעה ברימון שמצאנו בלוד ושיחקנו איתו והתפוצץ, לפעמים נראה לי כמו איזה מקום אבון, מקום פשע, כאילו שלפעמים אני מדבר גם על האשמה, האשמה שלי. אני אומר שבליל הפציעה עמדו עליי אמי והשכנה שקראנו לה ללה עדה, והתחילו לייסר אותי בתוכחות. ללעדה אומרת, אולי נפצעת, אולי זה קרה לך, כי משכת במטפחת האמא, כי סחבת לה שערות, כי זרקת עליה אבנים. ואני מתוך... נים ולא נים בדמדומי, אני מתנצל ואני אומר, אני אהיה ילד טוב, אני לא אמשוך לך בשיער אמא, אני לא אזרוק עלייך אבנים, אני אהיה ילד ממש טוב. אז זה מתוך איזה תחושה של אשמה, שגם אם הסביבה לא מתנפלת עליי ואומרת לי, זה לא בא לך במקרה.
ארז ביטון, חתן פרס ישראל, משורר קרוב ל... כמה נגיד אנחנו כבר? אפשר להגיד 60 שנות יצירה, ארז?
משהו כזה, כן.
משהו כזה.
כן, כן, כן.
ארז, אני חושב אתה מוכר כמעט לכל מי שעוסק בתרבות, או באומנות, או גם באקטיביזם, כי דיברנו הרבה על בעצם על מעשה השירה שלך, שהוא המעשה שירה, אבל היה גם מאוד מאוד משמעותי. ואתה נולדת באלג'יריה, אגב. כשאמרת יאיש, השם הזה ניתן לך שם, באלג'יריה.
כן, ההורים שלי נולדו במרוקו, אבל הם הכירו רק בעיר אורן שבאלג'יר.
שזה בדרך לארץ?
שזה בדרך, זה נהיה בדרך לארץ. הכוונה הייתה להיות חלק מהאלג'יריה. אבל הגיעו שליחים, והשליחים דיברו גדולות ונצורות על הארץ שמדברת עברית ושמגדלת תפוחים ושקדים וארץ זבת חלב ודבש באמת. ואבי הזדרז ונרשם לעלייה, ואני זוכר את הרכבת, הנסיעה מאורן לעיר אלג'יריה, אלג'יר, השיחה של אבא שלי עם הדוד שלי, שהדוד שלי נשאר באלג'יר. ככל הנראה, משפחות שהיו פחות מבוססות, לא היה להם כל כך מה להפסיד, שעלו לארץ. ובדרך כלל הם גם משפחות שהאמונה שלהם הייתה עמוקה מאוד. בוקר בוקר היה אבי עומד לצד המזרח, פניו אל המזרח, ומשנן בשובך לציון ברחמים, עם טלית ותפילין, וזה נספג במשפחה, ולכן הוא מהר והצטרף לעולים אל הארץ. ואז התחילה הסגה של השתלבות, הסתגלות, התערות, עם כל המסובך שבזה.
ארז, בכל הספרים, בכל השמונה ספרים, כל שמונה ספרי השירה שכתבת לפני כן, לא עסקת בנושא הפציעה והטראומה בילדותך, בנערותך, לא באופן אינטנסיבי שכזה, אם בכלל.
לא, שירים בודדים.
כן, שירים בודדים. הגעת לעסוק בזה ברצינות, בספר אב קרס גם, ומאוד מרובה, אנחנו תכף נדבר עליו. אני חושב שגם ההתפנות בגיל כל כך מוכח שאתה כבר משורה מאוד מאוד מוכר לעסוק בזה.
אני רוצה להזדקק למונח הראשון שאמרת, פצצה. ובאמת, מבחינת ההוויה של העניין, הכתיבה הרצופה הזאת, האינטנסיבית, של כמה חודשים, שכמעט אפשר לומר שלא עזבתי את כיסא הכתיבה או את מכונת הכתיבה, אז הייתי כמו אחד שהטילו עליו משהו, והוא מחויב, והוא נחוש, והוא... האם זה קשור לקורונה? אני לא יודע, אבל זה היה בתוך איזושהי הסכמה לבדידות גדולה. במקום אחר אמרתי, אני הפקרתי את עצמי אל התחושות הקשות האלה, אל הכאבים העצומים, כי לחוות מסתבר שכתיבה שירית מהסוג הזה היא קשורה ליכולת להפקיר את עצמך, לכאוב עד הסוף. שיקראו לך עיוור עיוור, השכנים למיטה בתל השומר, במחלקת עיניים.
זאת אומרת, אתה חיכית על הזמן הנכון. האמת שזה יכול להיות שזה גם הפתיע אותך, ארז, שזה הגיע, אתה אומר שזה היה בבת אחת, בקורונה היה את ההזדמנות הזאת. זה הפתיע אותך בזרם ובעוצמה שזה הגיע?
אהבתי את הזרם הזה, מפני שהוא התייחס לא רק לפציעה, אני כתבתי שוב ושוב גם על... בית חינוך עברים, כמין המשך לבית הפסנתרים. כתבתי על עבודה שלי באשקלון, בעבודה סוציאלית. כתבתי גם על ראשית עלייתי לארץ, על המקורות של המגע שירי אורן. אני קורא לזה על שם העיר שממנה עלינו, אורן, עיר ים, עיר שהיא זכורה לי בעיקר מבית הכנסת הגדול, שבשיר אחר, במקום אחר, אני כותב יד קטנה, נורא מעניין, בתוך יד אבי, בדרך אל בית הכנסת באורן, שירים עלו, מנגינות עלו באוזניי, להלהיב את נפשי הקטנה, כמו חג גדול בא עליי, אז באורן, בהליכתי אל בית הכנסת. אז היו התייחסויות נוספות על העניין של הפציעה, אבל כשבאתי לרכז את הנושא של הפציעה, מצאתי יותר מ-100 עמודים שמתייחסים, בחרתי 65 עמודים שהכילו 130 עמודי טקסט של ספר, ואני השלחתי את עצמי אל תוך הכתיבה ברמזורים הולכים ונפתחים, בצמתים שמפותלים, שפתאום נעשו מחוברים והזמינו אותי אליהם כדי לדבר בהם. השלחתי את עצמי אל תוך הכתיבה ברמזורים הולכים ונפתחים, בצמתים שמפותלים, שפתאום נעשו מחוברים והזמינו אותי אליהם כדי לדבר בהם.
חלק מאוד מאוד חזק ממה שעולה בספר, אפרופו השיר הפתיחה, ולא היה אליהו.
נכון. אתה מוכן לקרוא אותו?
ולא היה אליהו. ב-19 בנובמבר 1951, ברחוב כ"ט בלוד בחצר, ילד עלה באשן. ולא היה מי שיתפוס בבגדו, ונפל. וזה הייתי אני. ולא היה אליהו לתפוס בבגדי, ובחצר, ילד עיסת בשר. ארז, קשה להקריא שירים כשמכירים אותך, כי הקראת שירה שלך היא כבר כל כך מובחנת, אני מקווה שנשמעתי טוב. רק אני אגיד את
ה... נשמעת מצוין.
נגיד הרעיון של אליהו, ובכלל התנ"ך מופיע שוב ושוב, בין השאר יש, אני חושב, גם מהלך שמאוד קשור למיתולוגיה, המיתולוגיות האירופאיות שאנחנו מכירים יותר, אולי בעיקר היוונית או הרומית, שגם הם מופיעים שם. צריך להגיד, הרבה פעמים מארז, אני חושב יש קשרים בין המיתוסים, נגיד, בין ההיסטוריה היהודית, למיתוסים שנמצאים במקומות אחרים. וכבר בשיר הפתיחה רואים את זה, ולא היה אליהו. כלומר, מלכתחילה ההופעה, זאת אומרת, אתה מדבר על המשפחה, אתה מדבר על החברים, אבל ההופעה של גיבורים יהודים, היא גם נוכחת לכל אורך הספר. יש לך רגעים שבהם אתה יוסף, שהושלח לבור, יש כל מיני דוגמאות שברגעים מסוימים אתה תופס את עצמך, ומחבר את זה לאירוע היסטורי, או אירוע תנכי.
יש להניח שהנזקקות שלי, התייחסות שלי לתנך, נובעת בראש ובראשונה מהעניין האקטיבי, הפעיל, שלי בקריאת תנך. אני קורא הרבה תנך, אני יום-יום קורא פרקי תהילים כל בוקר, יחד עם רעייתי, עם אשתי. כל יום יש לו, כל יום בשבוע יש לו את המזמור הספציפי שלו, וזה מפעים, זה מרתק. יש להניח שהחיבור הנפשי היומיומי לתנך בא לביטוי גם בתוך הכתיבה עצמה. אלא מה? יש פה כנראה דבר נוסף, שכשיש כתיבה מאוד מאוד יסודית, זאת אומרת שהיא נוגעת בעומק הנפש, או נובעת מעומק הנפש, יש כנראה איזה תהליך מדהים, בלתי מודע, תהליך שמחבר בין האישי מאוד, הכאב העמוק הזה, התחושת ההשפלה הכל כך עמוקה, עם יסודות מיתולוגיים שאתה דיברת עליהם, שהם ברמה אוניברסלית.
אני מאוד אוהב את זה. אפרופו השיר שקראתי אחר כך, יש את השיר מי יאסוף. ילד מוטל עיסת בשר. מי יאסוף? אישה. ילדה מוטל לפניה עיסת בשר. מי קבה מבפנים לצאת משוגעת לרחוב השקט, לקרוע השמיים בזרקות שבר. ומאחן הגיח איש מעולם אחר, יצוק מחומרים שמעבר לטבע. איש בסוף יום עבודתו בטנדר בלה, והוא נקרא לראות ילד מוטל עיסת בשר, ואיפה הוא, איפה הוא האיש הזה, שידע לשאת בעדנת כוכבים, ילד עיסת בשר, לזרוק אותו בטנדר בלה, להביאו לבית חולים. ושיר אחר כך, אני אקריא גם אותו, רצועות של קול. לא כי אליהו הנביא, לא כי אליהו, שאלה בשערה השמיימה, ולא היה לי גם אלישה לקרוא אחריו, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, לבדי באשן. ורק קולה של אמי מטפס מאחוריי לתפוס ברצועות של קול, לקשור אותי אל הקרקע. ועכשיו מי ימחל למי ומי יסלח. רציתי לקרוא את שני השירים, כי בשיר אחד מי יאסוף, זה כאילו האירוע הוא כל כך פרטי ואישי, וזה עם מישהו ברחוב, טנדר בלב, ואחרי זה עוד פעם אליהו. אני מאוד אוהב את ההקשרים, כי אני חושב שבסוף הכל אצלנו בחיים הוא דרמה גדולה, ואני חושב שאירועים כאלה מאפשרים לנו להבין את ההקשרים שלהם, כי גם אנחנו, כשאנחנו מתבוננים על דברים שקורים לנו, אנחנו ספוגים בפרספקטיבה יהודית, למשל.
נכון. או פרספקטיבה
נוצרית,
אוניברסלית, שאולי להיות גם נוצרית. דרך אגב, אחת הפרשנויות שאני שמעתי, פרשן, דיבר על ההקשרים לישו, כולו אפר, כולו מושפל. ודווקא הוא מיועד להיות הגואל, המבשר. וזה גם כן לא מתוך מודעות, אלא מתוך כתיבה אוטומטית, נקרא לזה.
התפרים, אמרתי אולי בגלל שישב לי מאוד תפרים וספרים, כי אותו דבר. זה ספר שכתוב, כתוב בו תפרים.
כן,
נכון. גם תפרים הם ספרים, זה הספר התשיעי של, של ארז.
כן.
אז אפשר להגיד שתפרים וספרים זה אותה מילה בעצם.
יש דברים פתאומיים. אני אמרתי לרעייתי היום, תשמעי, לא להאמין. אני מדבר מכירת יוסף, והאבא שלי קוראים לו יוסף. ולא התייחסתי לזה בכלל, באופן מודע. ועכשיו גם נזכרתי שכשהפצצה התפוצצה ואני הרגשתי שאני עולה למעלה, שמעתי את האמא שלי מחדר אחד, צועקת יוסף, יוסף, לאבא שנח בחדר אחר, בימי שישי, בשעה 3 PM. ככה זה קרה.
ארז, בספר הזה אתה חוזר בעצם לפציעה, לפציעה מאוד 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 משמעות, שהשפיעה על חייך בצורה מאוד מאוד דרמטית.
כן.
היא שינתה את מסלול חייך.
כן.
ואני חושב שאתה הרבה פעמים מנסה למצוא את המילים המדויקות, המתאימות שישאירו, ואתה חוזר על הביטוי הזה, עיסת בשר. זה באמת ביטוי שלא יוצא מהראש, אחרי שקוראים אותו כמה פעמים.
עיסת בשר זוהי דקה לפני המוות. ובעצם בתהליך המעבר מהפצצה לבית החולים, היו דקות ארוכות של מוות, של חוסר הכרה, של העלמות מהחיים, מהמציאות. ולכן בעצם הספר הזה הוא סוג של אבל, הוא סוג של שכול. אבל על ילד מלא שמחת חיים, מלא אור, מלא פעילות, אקטיביות, רץ, עץ, ופתאום הוא מת. והעיוורון בסופו של דבר נתפס כביטוי של מוות. 4 אנשים נחשבים למתים, בין השאר, עיוור, עיוור חשוב כמת, לפי התלמוד. כל הספר מעשה אבלות, מעשה אבל על ילד שמת בעצם. אחר כך מצאתי בסוף הספר התחלות של ביטוי של שמחה, ביטוי שמתייחס להדר של הילד הזה לפני שהוא התעבר. הרגשתי צורך לתת ביטוי ליפאה הזאת שאני אומר, כשאני אוהב את הילד הזה, בשיר הזה אני אוהב את הילד הזה, בא לביטוי העומק של חוויית הקיום האינסופית של ילד שלוקח קרש ועוד קרש, ומצמיד לזה קוגלגר שם, מצא בהפתעה גדולה בין השיחים, שם כידון וקורא לזה קרוקינט, הוא מפליג עם רגל אחת על הקרש ורגל אחת על הכביש. אני אוהב את הילד הזה, כולו חיים, שהוא בי, שהוא אני, הילד הזה.
אני חייב להגיד שמהרגע באמת שמופיעה בעצם רגע הפציעה בספר, ואולי שווה לספר על זה קצת כדי לתת רקע, אני לא יודע אם המאזינים שלנו באמת הם מכירים את הסיפור, אני לקחתי את זה כמובן מאליו שכן, למשל באיזה גיל זה קרה.
בגיל 10.5.
בגיל 10.5, אתה יצאתם חברים לשחק קצת.
אנחנו יצאנו באותו יום, יום שישי זה היה, בשלהי חג הסוכות, עזבנו חיים ואני, חבר שלי, את הסוכה הקטנה שהקמנו במהלך הסוכות כילדים שמשחקים בסוכה, והצטרפתי אליו לקחת את תיק הלימודים שלו שהיה בכיתה. אני עצמי אותו יום לא הלכתי ללימודים, אבל הצטרפתי אליו אחרי הלימודים, כי הוא רצה לקחת את התיק שלו. ואז אנחנו, אחרי זה, שוטטנו, ומצאנו את הרימון הזה. חפץ יפהפה, שחור, צהוב, שחור, אדום, והכנסנו את זה לכיס. והייתה לנו מחשבה שיש בזה זהב, שיש בזה משהו מיוחד. ושמרתי אותו בכיס, פחדתי שמישהו יראה את זה ויקח את זה מאיתנו. זאת אומרת, אני ליטפתי וחיבקתי ועצרתי אל גופי את הפצצה הזאת. ורק כשהגענו אל הבית, בתוך הבית, הוא הלך לשתות מים, וזה הציל אותו. אני נשארתי עם הפצצה, אבל מתוך חיפזון של סקרנות, שלא יודעת גבול, לקחתי פטיש והקיתי ביד ימין על הפצצה, החזקתי אותה ביד שמאל, ואז התחילה כל הסגה, כל המסע. דרך אגב, פציעה כזאת לא הייתה מחויבת בעיוורון, אולי הייתה מחויבת בקטיעת יד, כי החזקתי את הפצצה ביד. אבל עיוורון, היו מקרים של מתעברים, של מתפוצצים למיניהם, שלא התעברו. אז אין לי אפשרות כלשהי לסרטט צורת חיים או דרך חיים עתידית, אם הייתי נפצע אחרת, או אם היה ניתן להציל את עיניי, או לפחות חלקית.
ארז, אמרתי קודם, המיתולוגיה מפיעה פה, אבל אני חושב שאמרתי שגם, רציתי להגיד לך שגם ברמה של המבנה, יש לפעמים תחושה של טרגדיה יוונית, למשל מהרגע שזה קורה, פתאום יש את השכנה ללה, פתאום יש את החברים, פתאום יש את השכנים, אחרי זה יש את הרופאים, וזה עשוי במין...
יש את העיוורון שהוא עונש אולטימטיבי על אדיפוס שחשק באמו ורצה להרוג את אביו. זה הטרגדיה המוכרה ביותר, הידועה ביותר בטרגדיה היוונית. אתה צודק, לגמרי.
אתה רוצה לקרוא לנו שארז, בוא נקריא שירים, ואז אנחנו אולי נשוחח קצת על לוד, כי גם לוד הפכה להיות פתאום... כוכבת, או לא, אני אגיד, יש לה תפקיד ישן חדש בספר הזה. היא פתאום מתעוררת לחיים, כמו שהיא הרבה זמן לא התעוררה בספרים שלך, לדעתי. וזה גם קרה בלוד, ופתאום העיר הזה הופכת להיות התפאורה העיקרית של הספר הזה.
אני קורא לה לוד, כי ככה קראנו לה בילדותנו, ובמשפחה אנחנו עדיין קוראים לה לוד.
כיכות לוד. והנה באים לפניי כל המראות, המתגעגעים לעיניים. אבל אני מדפק עליהם בעיקשות של מי שנעשו בו כעקועים. א', הנה מדרכות לוד סביב לכיכר התחנה המרכזית, שבורות ומוקות, אבל מורגלות לעקבים יחפים. המזכירות עלילות ריצה בצחוקים, ופחד קל של משחקי תופסת, ואדון בן רבי מהלך עליהן בשבת. מציג לעיני כל נעליים מבריקות, הוא אדון הרון העגלון שהלך כאן מכות גרוף, וגם זה וגם זה מתו במחאובים קטנים ממושכים בתוך בתים מתים לנפול, והזיכרון יוצא ונכנס בי, קרו ולא קרו, ואני נעשה מפגש לחיים שהיו אז הומים ומטלטלים ושהפכו לכל דממה דקה, למדרכות שאינן מכירות יותר בשפע הנגיעות והאהבות החפוזות. הנה יבואו לפניי כמו לפני מלכות של יחיד, ובצו מראות הפרדסים הפרוצים בעיר לוד. מראה חבית באמצע שדה, המתחזה לאישה נרקנת על הלומות. ואני מפחד ומתקרב לאיתי עד שאני רואה כי החישוקים הם רק חישוקים, ולא חגורתה השחורה של אישה עומדת לקח סתם באמצע השדה. יבוא ירח עגול אדום כדם לעת תחילת הערב. ירח שט זומם מזימות, יבוא לפני ירח חצי ירח, צהבהב לבנבן, המלווה אותי בעיקשות של מטרידן, בפלא הזה שאני הולך אל מגדל המים, בדרך לעיר רמלה, והוא הולך אחריי ולצידי, והוא תמיד במרחק קבוע.
יש דבר מאוד מאוד ייחודי, שאני כותב בעיקר מתוך הצמדות לעובדות. זאת אומרת, אני מעט מאוד מייצר קטעים שירים מדומיינים. אני לא פעם מגדיר את הכתיבה שלי כדוקומנטציה לירית. זאת אומרת שאפשר לראות את המקום ואת הזמן וזה. אם יש מזל, אז הטקסט מקבל גם איזשהו ממד אוניברסלי, כללי, שכל אחד יכול למצוא את עצמו בו. אם אין מזל, אז זה נשאר כמין טקסט מקומי, קונקרטי מאוד. אבל אני משתדל תמיד, גם בבית הפסנתרים, הספר שמדבר על בית חינוך עברים, גם שם הדמויות דמויות אחד לאחד כמעט. והאירועים גם כן מתייחסים למצבים שהיו בפועל. יצא עכשיו ספר חדש על זלדה, שראובן קאסל, מדהים, מעמותת זלדה, אסף קטעי שירה שלא נכנסו לספרים שלה, מתוך העיזבון, ושם הוא פותח עם טקסט שמתייחס למורה שלי בבית חינוך עברים, גבירה, שהיא דמות שהייתה קיימת, והיא הייתה ביחסים עמוקים מאוד, נפשיים, באמת יוצא דופן עם זלדה, שגם כתבה עליה שיר מדהים, שיר יפהפה, ואני גם כתבתי שיר על גבירה, על המורה הזאת, ידידות שלי עם זלדה שנמשכה שנים, כתבה לי בצורה של שירה דברים עליי ועל גבירה, ואני אומר גם כן, זה סוג של דוקומנטציה של...
דוקומנטציה לירית, אהבתי את ההגדרה.
כן.
לוד חזרה להופיע, כמו שאני אומר, בכל הספר הזה, אנחנו גם נברשנו שם, אנחנו דיברנו באיזשהו אירוע לכבוד הספר, ואני חושב שגם ריגש הרבה אנשים לראות שזה חוזר, גם אם בגלל, לא בהכרח תמיד בהקשרים חיוביים, בגלל הפציעה גם. אתה הרגשת שבעצם הזיכרונות האלה, אתה אומר, לפעמים הוא קרו, הוא לא קרו, או שאתה אומר בשיר שקראנו, שהזיכרונות כבר מקועקעים לפעמים.
עד עכשיו בעצם על מה אני כותב? אני כותב על לילה אישה בן שמסעודה, על השכנה. אני כותב על אהרון השכן, על הנו השכן, על אנשים שאני הכרתי מקרוב, שהם היו חלק מהיומיום שלי, על בית הספר אגודת ישראל, על המורה שהיה נותן לנו מכות בסרגל, ושלמרות זאת אני אהבתי אותו, כי הוא היה דמות יחידה שלימד אותנו, ואהבתי ללמוד, אהבתי את המצב הזה של לבוא לבית הספר, ולהסתכל ללוח, ולראות איך כותבים קומקום, זה היה, אל תשכח, זה היה ראשית בוענו לישראל, כל דבר נראה לנו כפלא, כמשהו מדהים. בוודאי השפה, אם האבא היה אומר לי, לך תביא לנו זיתונים מהמקולת, ואני לא ידעתי עברית, ובאתי ואמרתי זיתונים, והמוכר נתן לי זיתים, זה היה מדהים, זה היה מרגש, של דמיון בין שתי השפות, ולימים התחלתי להכניס לתוך השפה העברית, לתוך הכתיבה, ביטויים בערבית.
אני רוצה לקרוא שני שירים.
כן.
ילד עיוור בא מירושלים, ולפני ואחרי. השיר הראשון, ילד עיוור בא מירושלים. ילד בא מירושלים ויורד בתחנה המרכזית הישנה בלוד. וסביבו עגלות וסוסים ואוטובוסים. והוא צריך להגיע לאמו, והוא בן 12, עיוור מוחלט, ואיך ינווט, והוא לבדו יעמוד ויחכה ויקשיב. עד שיגיע השקט, ימהר לעבור, להשיג את השקט, 5 מטרים עד למדרכה. ילך על המדרכה טיפין-טיפין, הוא יודע שצריך להגיע עד לכביש הראשי, והוא יודע שהנה גבשושית ועוד גבשושית. יחלוף על פני החנות בגדים של סטלה, והנה הוא מגיע לכביש הראשי, ושוב יחכה עד לשקט הדרוש. ושוב יעבור ביעף 5 מטרים, ויחלוף על פני החנות הדגים של צ'יליבי, ויחלוף על פני חנות האופניים של בנו, וירד מדרכה ויעל מדרכה. עד שיגיע לדלת הבית, והיא עשויה פח והיא חצי פתוחה. אבל בכל זאת הוא ידפוק עליה, ואז הוא ישמע קול מבפנים. רדום, בערבית מרוקאית. שקון שקון, מי זה, מי זה? והוא ישיב, זה אני, אמא, זה אני. וייכנס וינשום לרווחה. אתה יודע, ארז, אחד הדברים ששמתי לב אליהם, אתה יודע, משורים כותבים ספרים. אנחנו לפעמים כותבים דברים על דברים כואבים הרבה פעמים. וחלק מהקריאה היא הזדהות. והספר הזה הוא עלילות של גיבור, אבל בניגוד לספרים או לסרטים, תמה לרוב הסרטים, יש יוצא דופן. זה ילד, הגיבור פה הוא ילד. אנחנו פה מזדהים עם גיבור שהוא ילד כל כך צעיר, והוא עובר פה איזה מסעות כל כך קשים, בגלל זה מבחינתנו זה גם, אני חושב שאי אפשר שלא לחשוב לא רק על הנאורים, אלא גם על הסיפורים שאנחנו שומעים, וגם התעצומות נפש שהיית צריך אז. זה ממש תעצומות נפש, אין לנו עוד כלים בגיל הזה להתמודד עם דברים.
ההתמודדות היא בהתמודדות של היום. זאת אומרת, אחרי, ככל הנראה, אחרי שצברתי תעצומות של אני, שלא מתפרק על רקע הזיכרונות האלה, מגיע מצב לנצל את התעצומות המצטברות האלה, כדי לגעת באותו בור, באותו חור קשה שנפער כתוצאה של עיבוד האני ההוא, של הילד המבורך, של הילד המואר, של הילד האוצר, שהוא היה 10.5 שנים מהלך בעולם כמו מלך, כמו שכל פעם שהיה עובר ליד סמטאות המשפחה, האמא הייתה מסתכלת עליו, הוא היה תמיד אומר, היא מסתכלת עליי בפלא גדול, אני הבכור, ומה היכולת לשאת את הכאב של ויתור על התחושה, היא באה רק אחרי הרבה מאוד שנים של איסוף כוחות.
איך זה, אתה ראית בזה משהו גורלי? אני אגיד לך מה, יש פה, כמו שאמרתי לך, יש פה כל מיני סיפורים תנכיים, ואתה יודע, חלק גדול מה שאנחנו מכירים מהסיפורים התנכיים, הוא גם פרשנות שעוזרת לנו להבין את העולם. אני אתן לך דוגמה, דיברתי גם על משה, גם על יוסף, הנה גם משה. אני חושב שהסצנה של משה הייתה אחד הסיפורים הידועים עליו, זה כשניסו להסוות את זה שהוא מאוד מאוד חכם, אז שמו לפניו, אם אני זוכר נכון, אחת קערה של זהב, השנייה קערה של גחלים, וקיוו שהוא לא יבין מה זה מה, אבל הוא מאוד רוצה ללכת לזהב, ואז בא מלאך והעביר לו את היד לגחלים, כדי שלא יגלו שהוא כבר מבין וחכם. כן. ומצד שני, יוסף, אנחנו יודעים שיוסף עבר עוול קשה מאוד, טראומה, הוא הגיע למצרים, אבל בסופו של דבר, כל זה נועד כדי שהוא יעלה לגדולה ויוכל לעזור לאחים שלו, שהגיעו מארץ ישראל, אחרי שיש פתאום רעב במצרים, והוא עוזר להם ומציל אותם, וצריכה בספר שצנה דומה, אני לא אגיד לך, שחוצת הרצות, אבל גם אתה כן, הופך אבל, להיות מישהו שאולי עוזר למשפחה.
כן, אבל במקרה שלי זה מקרה שונה קצת.
לא, רציתי לשאול
אותה. למה אתה, אני אתה נסער ניסית... כל כך כשאני מגיע לפרשת יוסף? הרי אחיי לא זרקו אותי לבור, הבור נפער מעצמו. הם רק התרחקתי מהם, ואז הפסיקו להגות בי. ולמה אני ניסר? הרי לא היה לי פוטיפר או פרעו שימנה אותי על הארץ. מעצמי עריתי מזון לאחיי, להוריי, והרחיקו אותי, ושריתי, שהיתי בפרוסדורים ארוכים, בדידות ועוד בדידות. ובסופו של דבר יוסף יצא מהבור, אבל אני נותרתי על סף הבור.
אתה עדיין מרגיש ככה, ארז? זאת אומרת, אחרי כל הימים
קשה לי לענות, אבל להגיד לך שהשתחררתי לגמרי, לא. לא השתחררתי.
חשבתי שאולי בספר ניסית באמת לברר אם הפציעה הזאת הייתה גורלית או מקרית. אתה יודע, הרבה פעמים כשקוראים דברים כאלה אנחנו מנסים להבין את המשמעות של זה.
אני לא, אני כתבתי אוטומטי ולא כל כך בניתי מתוך עמדות מודעות, רציונליות, את ההתייחסויות, אבל לאחר מעשה אתה רואה באמת שיש גורליות בעניין הזה. לא במקרה הגעתי לפרשת יוסף, לא במקרה הגעתי לפרשת העקידה, זה דברים באמת בעלי עוצמה תשתיתית של זה הפלא באמת, שאני כותב על עקידה, אני כותב לא עקדו אותי, ובסופו של דבר זה מתכתב עם פרשת יצחק, העקידה, או עם פרשת יוסף, אבל זה לא במקרה פרשת יוסף, כי הבור באמת שנפער, הוא כתוצאה מהפצצה, הוא נשאר שם כל הימים, ואני לא עזבתי את ה... אתה יודע, לפעמים אומרים, כשמישהו מת במשפחה, אז עוזבים את הבית, הולכים לבית אחר, כדי לא להתחבר עוד לתחושות המרות, הקטלניות האלה של הטראומה. ובמקרה הזה לא היה דבר כזה. אני נשארתי בבית הרבה שנים גם אחרי הפציעה. והתיאורים הם תיאורים קונקרטיים, שאני שוכב ובעלה של אחותי, והוא נטפל אליי כל פעם, רוצה איזשהו פריט, איזשהו חפץ, איזשהו... אז אלה דברים שהיו בפועל, זה לא המצאתי. אז, אבל נתתי להם ביטוי בצורה פלאית, אפשר לומר, של שירה. והפכו גם התחברות למיתוס, מיתוס של יוסף ואחיו.
השכנה ללה עדה, אחרי זה שיר ערס, ואחרי זה יאי שאיננו. אני רוצה לקרוא את השירים האלה ברשותך.
כן, בשמחה.
השכנה ללה עדה. בליל הפציעה, בלילה, בין הערות לאובדן הכרה, עומדת עליי השכנה ללה עדה, בשפתיים חשוקות, היא אומרת, תראה מה קרה לך, שזרקת אבנים על האמא שלך, שמשכת במטפחתה ופרת השערה, ואמי מרככת, הוא יהיה ילד טוב, הוא יהיה ילד טוב, ואני בדמדומיים משנן מלחש אחריהן, יהיה ילד טוב, לא אזרוק אבנים, לא אמשוך במטפחת. שיר ערס. הרדימו אותו בריחות רכים, כי כל ימיו תרופות מרות קלענה, ילד ענוג עיניים, שירו לו לפי הגוף השלם, כי נולד בלי מום, והמום נטפל. שירו לענוג העיניים, שעטוף היה בחיבוק של פוך רך, הרדימו אותו, בצבעי קלניות אדום וכחול, וקולות של ציפורים בערב, מתקוטטות על עץ אחד, ענוג העיניים. חבקו עכשיו לקראת השינה, שהיא לא שנת לילה, השינה שיעשו בו תפירה, וחיתוך הגוף. שיר ערס לענוג העיניים, הנה נשימותיו רכות, חזהו עולה ויורד, ורקותיו פעימות של ציפור. ילד ענוג עיניים, בא ממקום של חמדת אמו, ולאן ילך עכשיו?
אתה יודע, אתה שאלת אם היו התייחסויות קודמות לפציעה. והתשובה היא כן. אמנם מעט מאוד, אבל נקרא לך שיר שהוא מדבר ישירות על עניין הפציעה. בליל הפציעה, אבי עשה משתי שכנים ביין ובמיני מגדנות, ואילו ימי פרמה שתי עיניה לעורבים, ואני מתהפך בדמדומי כל הלילה, ועד לבוקר גמר חתימה של חושך. אז זה שיר שהוא נכנס, אבל עם הרבה מאוד ספקות איך הוא יתקבל. שיר מזעזע, שיר שמתאר את הלילה הראשון, שדרך אגב, השיר שאתה קראת, הלילה עדה, הוא שיר מרכך. הוא שיר זה. עכשיו, תופעה השנייה...
אני לא בטוח שהוא שיר מרכך, הוא לא שיר קל, הוא לא שיר קל לדעתי.
הוא לא שיר קל.
הוא לא שיר קל להטיל איזה אשמה על ילד שרק נפצע.
אבל הוא שיר יותר קונקרטי. זאת אומרת, הוא מדבר על משיכת...
מתפחתה.
על אשמה, אשמה, כן, של האימא וכו'. עכשיו, תופעה אחרת, אני יכול להעיד עליה בספר, שיש הרבה מאוד שירים שהם מתווכחים עם שירים שנכתבו בספרים אחרים. כמו למשל, השיר בין הראשונים שכתבתי בזמנו, אמי, אמי מכפר השיחים הירוקים בירוק אחר, מכאן הציפורים המחליבות חלב מתוק מכל מתוק, מארץ זמירי אלף לילה, וכו' וכו'. והנה פתאום, אני אומר, אמי, אמי מכפר הקוצים, והדרדרים, והחרולים, הרעידה מכות על חזיה, ומה שהיה שם זה רק הרעב, ורק מוות, ורק דלות. זה שיר שהוא מתנגש.
במקרה הזה, בספר הזה, ארז, גם, אגב, השיר שאני קראתי, שאני מחשיב אותו כשיר המקהלה, שיר ארס, הרדימו אותו ברוחות רכים, זה כאילו הרגע שהמקהלה נכנסת, אמרתי לך, זה כמעט בנוי כמו מחזה בהתחלה, אגב, אמרתי, הדוקומנטרי זה מאוד מפורט, מה אמרה השכנה, מה אמרו החברים, מה אמרו הרופאים, הנסיעה לבית חולים.
אתה רוצה לקרוא את זה?
את שיר ארס או את השיר יאי שננו?
יאי שננו.
כן, אני רציתי מאוד לקרוא אותו, הוא שיר יפה וכואב.
כן.
יאי שננו, אבל אם אני טועה באיזשהם מגיעות, אתה יכול לתקן. נוח נוח, נהי נהי, חמישה חברים נקבצו לקרוא בקול. יאי שננו, יאי שננו. מחלוף וגבי ודוידו וניסים וחיים. אמר מחלוף, משה יאיש משה הלך יאיש הלך. אמר דוידו, המהיר שבינינו הלך. אמר ניסים, המקבי העוף לצמרות הלך. אמר גבי, את מי יעבור בחידרו וכולם ביחד הלך, הלך, הלך. בואי בואי עליה יאיש, דמשה בלה רג'ה, אוי אוי ליאיש שהלך בלי שוב, מה קרה לו? חיה רעה אכלתה הוא. תחמזה לו יאיש, בואה בואה עלה ימח, בואה בואה עלה בבא, בואה בואה עלה אחוונו, נהי לאמו, נהי לאביו, נהי לאחיו. מי ירגש אותנו בקולו המתוק בבית הכנסת של אמא רחל ובבית הכנסת של אביר יעקב, אוי לו ליאיש, שלא יחלוק איתנו יותר בניית סוכות, להביא שם את נשותינו הקטנות. מחה וכמרה וזהרה. בוא בוא אלי, אוי לו לאיש שלא ידע לעולם טעם אישה בלילה, שלא ישמח עוד בריצות פריריות, שלא יראה עוד את אור הערב. ומה עלינו אנחנו? האם העיר הפכה למרבץ פחדנו? הרי הסיתו אותנו להאמין שבכל קיר תמון עוצר של הבורחים על נפשם, שכל חפץ נוצץ תומן בחובו זהב טהור. לא נרוץ יותר בשדות קצורים. בוא בוא עלי איש, נקרא בקול ונזעק. יאיש מת, יאיש מת.
תודה על הקריאה, כי אפילו אני נרגש למקרא השיר הזה, שבסופו של דבר, לפעמים הכתיבה היא נעלה יותר, משמעותית יותר, מההתרחשות האישית הביוגרפית.
ארז, אפשר להגיד אולי שזה, אתה יודע, אנחנו מכירים אותך כמשורר המון המון שנים, אנחנו חושבים שהשירה שלך מעבר ליופי הצרוף הפנימי שלה והלירי גם הייתה מאוד חשובה, מאוד חשובה לציבור שלם, בכך שהיא, אפשר להגיד, הרימה את הכנפיים שלו, אבל יכול להיות שזה בעצם הספר הכי אישי שלך, אם אני לא טועה. אני צודק?
אין ספק.
למרות שגם כתבת על בית העברים בירושלים, כן. חשבתי שאולי פה, בגלל הסיטואציה והתחושות המאוד מאוד מדממות וחזקות.
זה הכי אישי, כי השלתי מעליי קליפות או כיסויים שאולי היו חשובים לי. הרי תראה, לבד מהכתיבה, אני חי חיים יומיומיים מספקים למדי. אני נשוי עם ילדים מוצלחים, אני שורד כלכלית, ואני מרצה, מדבר, מופיע בכל מיני מקומות וכן הלאה. יש לי ביטוי אינטלקטואלי, אני קורא הרבה מאוד, אני קורא באמת ואני נתפס לכתיבה ספרותית, גם שירה, גם פרוזה. אז החיים שלי ביומיום של ההווה, אני גם תורם לאורך כל השנים במרחקים או במרווחים שבין הכתיבה השירית, אני גם לא פעם מושיט יד לענייני חברה. אני הקמתי את ועדת ביטון על פי בקשתו של שר החינוך של אז, בנט, וצירפתי לעניין כמאה חוקרים, פרופסורים, דוקטורים, שניסו לבדוק את מצב ההיסטוריה, הסיפור הקולקטיבי של יהדות המזרח, בהיסטוריה, בספרות וכו', וכתבנו דוח של 350 עמוד. בחלקו התממש, בחלקו עדיין מחכה למימוש, אבל זו הייתה פעילות. אני בזמנו פעלתי גם עם הפנתרים, פנתרים השחורים, בסוף הזמן שלהם אני הצטרפתי לפעילות שלהם. אני גם בא מתחום מאוד מאוד יומיומי של נתינה, שזה עובד סוציאלי. אני בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית בירושלים, בעל תואר שני בפסיכולוגיה שיקומית בבר אילן. אני עבדתי קרוב ל-20 שנה, בהדרכה של עובדים סוציאליים, בטיפול אישי, פסיכולוגי, באנשים.
ועדיין זה הספר שהכי חשף אותך, אני חושב.
כן, מבחינת הביטוי האישי, זה הכי חשף אותי, ואולי הוא גם מחבר בין האני של היום לבין האני המופנם שהסתרתי אותו ולא דיברתי בו עשרות עשרות בשלם.
ארז, אני רוצה להגיד לך תודה.
תודה רבה.
אתה תקרא לנו איזה שיר, אני מקווה מהספר, אם אתה זוכר משהו, אם לא, אתה תשלח אותי לקרוא עוד אחד, אין לי בעיה.
תקרא אתה.
אני אקרא.
כי
נופל עליי המון
בעיה. אתה תתפלא. לקח לי המון זמן כדי לחזור ולקרוא בשירים, כי הפצע, נקרא לזה, נפתח מחדש כל פעם. ולכן אני מגיע אליו לאט לאט.
יש משהו ביצירה, אבל לפעמים אתה שאנחנו מדברים לפעמים שהכאב, יש בו, הוא עובר איזה מטמורפוזה ליופי קצת.
יכול להיות, זו שאלה שאני שואל את עצמי. תראה, אני הופעתי בפני 50 פסיכולוגים, לפני שבועיים, שלושה. ואחת השאלות שאני שאלתי באמת, אם כתיבה של חשיפה, שהיא חשיפה גדולה של רגשות עמוקים של טראומה, האם היא מביאה מזור? אני לא חושב שהייתה להם תשובה ברורה, אבל הם, כמו כולם, ממליצים על כתיבה וכולי. אבל זה באמת, זה נושא אחר, לשיחה אחרת.
אבל זה המעניין.
כן.
אז אני אבחר איזה משהו, אז אתה רוצה לבחור איזה שיר, רק להגיד לי משהו שנראה לך יכול להיות...
אולי מחירת יוסף.
בסדר, אני שוב אגיד תודה, אני מאוד פעם פרטים יבשים, אני מראיין את ארז ביטון, חתן פרס ישראל, משורם מאוד מאוד אהוב, על ספרו האחרון תפרים, שעוסק באופן נרחב, מפורט, או שזה שוב, אתה אומר, דוקומנטרי לירי, אני מאוד אוהב שלפעמים אתה יכול לקחת רגע של, שערך 5 שניות, והוא יקבל לפעמים עמודים שלמים, בצורה מפורטת ומדויקת. תודה גם לזוגתך רחל שנמצאת פה ועזרה לנו. תודה לשאור.
אגב, היא הייתה העורכת של הספר באומנות גדולה, בניקיון גדול.
תודה רבה. והספר, נגיד, גם יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, שם הספר תפרים. תודה לשאור נרנר, טכנאי השידור. מכירת יוסף אמרת, נכון?
כן.
אני מחפש.
או אני אוהב את הילד הזה, תחליט.
אני אוהב את הילד הזה. אני אוהב את הילד הזה יחף, מלוכלך, בכוונה מועכת העקבים בנעל, כדי שיהיה קל להשיל אותן מן הרגל. אני אוהב את הילד הזה פעור העיניים, מקשיב לכל עבר, מהלך לו לבדו בסמטאות לוד, של ראשית שנות ה-50, כשאינו יודע דבר לבד ממה שהוא רואה ושומע. הוא מהלך בעיצום האור, חופשי מלימודים, והוא יודע שכאשר יגיע לבית הספר אגודת ישראל, יהיה עליו להושיט יד ולקבל מכות סרגל על קצות האצבעות, ובינתיים הוא נמשך אחרי שחיות חמדה של גרוטאות, ייקח קרש ועוד קרש ויצמיד קוגלאגר, שמצא בהפתעה גדולה בין השיחים ויתקין כידון ויקרא לזה קורקינט, ויפליג על רגל אחת בקרש ורגל אחת בכביש, ויסע למרחקים בלתי צפויים בסמטאות בלתי מוכרות, ויעשה משחקים עם השמש ההולכת ונעלמת לאיתה. אני אוהב את הילד הזה, כולו חיים. והזמן נמדד רק בהבדל שבין היום ללילה ואין בלתו. אפילו הרעב לא קובע לו זמנים עד שהוא חוזר אל הבית, שלא ייחסו עליו יתר על המידה. אני אוהב את הילד ההוא, והוא בי והוא אני, הילד הזה.
אני רוצה רק להגיד לך הזדמנות שאני מאוד אוהב את השירים שלך.
ארז, תודה, את זה אנחנו מורידים מההקלטה, זה לא ייכנס.
לא, לא, זה איך שאתה רוצה.
תודה, תודה.
אבל אני אוהב את השירים מראשיתם.
תודה רבה.
אני זוכר...
אולי, תצא, אולי כן גילוי נאות, ארז, אני אמרתי גם ארז, כתב לי כאילו ביקורת יפה על הספר במזרח הערך, הספר הראשון. יש ספר שמוקדש לארז באופן לא מפורש, אבל די ברור, בספר הזה שנקרא מגדלור. תודה רבה לך, ארז.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.